יום חמישי פרש עשרי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם מאמר נפלא של הרב הגאון רב נחום וילהלם שליט"א. ראה אנוכי נויסי לפניכם היום. הוא מספר שהוא נקלע פעם לאיזה אתר נופש בשבת פרש עשרי, שבת מבורכים אלול. השנה זה כבר שבת שושרידי שלו. מספר שהגישו אותו לברכת החודש, הוא התחיל ניגון של יום עם בני רואים, מכניסי רחמים, אחרי זה בקיסר, קדושה של מוסף, ניגון של וידע כל פעול. מספר שבבת אחת הקהל עבר למחוזות אחרים. רטט של התרגשות, היה מתח של חלל, מתח בחלל האוויר. הוא אומר שכמה מהם ניגשו אליו אחרי התפילה, אמרו ראש חודש שבו יוכל בסוף השבוע, היו לנו תוכניות, קלקלת לנו את הכל. אומר אלול, תופס את היהודי בכל מקום, כלשון הפסוק, אם צועהו בארץ מדבור, ובסור יהיה נשימו מסבבנו, יבוינינהו, יצרנו כי ישנינו. אז הזוהר הראשון, כבר בשם של הפרשה, ראי, תתחיל להביט, תראה מה קורה לפניך, תרשו לי להוסיף במאמר מוסגר, העם אומר שראי זה ראשי תיבות, ראי אלול הגיע. ממשיך הרבי אליו ואומר שמשמעות הזעזוע והכירה של ראי שונה מאדם לאדם לפי המצב שלו באותו זמן, ורבים הפירושים שנכללו בקריאה הזאת. הספרנו מבאר שאין דרך ראי, שאין דרך של בונניות, אלא או ברכה או כללה. אך סב ספר מבאר שהלשון היום, לא נסיים לפניכם היום, מה זה? עניין של התחדשות, כמו שחזל אמרו כבר, בכל יום מבני חוק החדושים. הוא שואל, מי שלמה כשאדם בדרגה של התחדשות תמידית, אז מובן שרואי לי ברכה, אבל למה אם הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא לא בדרגה של התחדשות תמימית, שהרי הוא ראוי לכללה, השם הרחם, הוא מסביר. אדם בטבעו צריך התחדשות תמידית, אם הוא לא מוצא את זה בתורה, הוא חלילה מוצא את זה בדברים אחרים, וממילא, להתחדשות הוא מגיע ליניקה עם קורות זרים, ועל זה הכללה חדשון, ראשון הפסוק, ונושנתם באורץ והשחתם. חובי שעוד מפרשים חכמי הדורות, שהפסוק הזה לא מדבר על גמול של שכר ועונש, אלא בא לומר שבמעשים עצמם יש ברכה או חס ושלום כללה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן היום לפניהם את התורה והמצוות, והם בעצמם הברכה. התורה והמצוות הם הברכה, ואם לא מקיימים אותם חס ושלום, הם הכללה. זה החילוק בין תוכחה בחוקוי סי, התוכחה הזאת בהמשך של הפרשת כסובק. התורכה פרשת ברוכה היא בתורת עונש, ואילו הפרשה הזאת מדבר על המציאות. הברכה היא בבחינת תם אורו כי תוי בשם. והכללה, הכללה זה כמו שכתוב בירמיה, תיאסרך ועוסך ומשובוסייך ותנחך, ובאי וראי, כי רב אמר עזבך את השם אלוהיקייך, שכר מצווה ושכר עבירה עבירה. וממשיך הרב וילהלם במאמר הנפלא שלו, הוא מביא שבו הוא מסיים, שבראש חודש אלול יורדת רוח של התחדשות בעם ישראל בכל מקומות משבזיהם, צפצלי מעוזי התורה בתאי מדרשות התמילים בבני תורה צורבים עם ניצות בעיניים והרבה שאיפות. כל אחד התקדם על השלב, רוח של תנופה ותקווה באוויר. אלו לסוגיה שנלמדת ביון המוח והלב בהיכלי התורה, חסידות והמוסר, כל אחד מעמיק בה. ובעצם, בעצם מעמיק ודעמיק לתוך עצמו, לבדוק את מה שתורם בדיקה ושיפור, לפשפש ולמשמש במעשים. יש יהודים של כל השנה ויש יהודים של אלול. אלול היא סיבה לעצור לפתע באמצע דיבור שלנו, להשיג באמצע מאכל תענוג, להסיט מבט, לעצור מחשבה באלול, אלול לכל אחרת. הקריאה של לכו ונשובו אל השם, בתפילת יום כיפור קטן בראש חודש אלול, מניעה נימי לב רבים, סוחפת איתה רבים. לעלות בהר השם, לקום במקום קדשו, הרגשות לב חבויים מתגלים, גחלים הופכים לשלבות, הטון והסגנון משתנים, איש את ראו יעזור. כל אחד מחפש את סוד ודרכים לשוב אל השם אלוקנו, כי הרבה לסלוח. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. פרסם בטיב הקהילה, מספר הרב י"פ, מספר זה היה ביום של החתונה שלו, רגע לפני שהובילו אותי לחופה, לקח אותי אבא שלי זצ"ל, ביקש לספר לסיפור, לא לפני שהבטחתי, שהבטחתי לו שאני לא אספר את זה לאף אחד, בפרט שהוא בעצור בעל המייסה. ואז אחרי שהבטחתי לספר את המייסה כדלהלן, בשנות הצנע, שהיה רב בירושלים, היה גם הצור של צהרה, יהודים שהתנקנו עליהם, חסמו את דרכי הגישה לירושלים, כך שגם לא הייתה הספקה של שכרה במזון. מספר שאבא שלו היה אחד מהחלבנים, למרות שהיו לו תלושים של מזון, אבל לא היה הספקה, אז לא היה מה לאכול. הוא מספר שאבא שלו ניצל כל רגע ללימוד תורה, כך גם בבית, הרחון, ללימוד שלו. אמא פנתה אליו, אמרה לו שהילדים מאוד רעבים, הרים את העיניים מהגמרא הקדושה, אמר לה בחן שתגיד תהילים. אמא הצדקת עשתה כבקשתו, אבל כעבור זמן אמרה לה שהילדים רעבים ולא נרדמים מרוב רב. ששמע שלא נרדמים, נחמת הרב עוד אמר, טוב, אז אני אעלה לבית הכנסת להגיד תהילים. עלה לקומה מעל הבית, היה בית הכנסת קטן. פתח באמירת תהילים, בחום, ברגש. רק חצות לא יהיה. כעבור זמן לא רב, הגיעו שני אנשים, דפקו בדלת, אמא נבלה, שאלה מי זה, מי שם? מה הם חפשים בשעה כה מאוחרת? שנתה אותם לאבא, שאבא בית הכנסת בקומה מעל, הגיעו, ביקשו ממנו לצלבות, ירד איתם, ראה שני ארגזים ענקיים, אמרו שבא למסור משלוח שקרובי משפחה שלחו מחוץ לארץ. דחף את שתי ארגזים לבד לצורך הבית, הסתובב להודות להם, אבל הם נעלמו. נעלמו כלא היו, ואבא המשיך וסיפר שאותם שני ארגזים היו מלאים כל טוב, קצת שימורים וכל מילי דמיטב, אותם ארגזים הספיקו לזון את המשפחה חודשים רבים. אבא ניסה למצוא את הקרובים ששלחו את ארגזי מזון, אבל אף לא קרוב משפחה אחד מהקרובים המרחוקים, לא יודע על מה הוא מדבר. הוא סיים את הסיפור, אבא אומר, למה אני מספר לך את זה? ללמד אותך. ללמד אותך דבר אחד, שאם אתה בוטח בהשם, לא יחסר לך שום דבר. עכשיו אתה נכנס לחופה, חשוב לי להגיד לך את זה, שרק תתחזק בביטחון בהשם, והוא יחלק לך. אנחנו בערב שחודי שלול, יש פה דברים נפלאים של הגאון צדוק, כי הוא היה כאן מגלינסקי, זכר צדיק לברוכה. הוא בא בה ויגד אותו על אלול. מספר שאמר לו איזה אדם, זו הייתה תמיד ישיבת של רד, ישיבת רדין, שאנחנו בצחיים היה דורש כל שנה בתחילת אלול שלוש דקות, אומרת הדברים בקול שלו, הוא אומר, אני אחזור על התנועות, תסתכל בי ותדמה שאנחנו בצחיים דורש לפניך. הוא אומר, וגם אני אגיד לכם את זה, שימו ותדמו שאני אנחנו בצחיים. הוא אומר, אני אקדים ויאמר, שפולין ורוסיה לא גדלו את רוגים. היו מייבים אותם מהארצות החמות, בקשיים רבים, בתנאים גרועים, רבים נפסלו בדרך. המחיר של אלו שכן נשארו ערכי השחקים. אתרוג נמכר בין 5-50 רובל, זה היה און הטק, זה בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים, והעשירים בלבד הם אלה שרכשו אותו. הקהילות קנו בשביל הציבור מקופת הקהל, אנחנו רוצה אמר שאנחנו בחודש אלו לחגים מתקרבים. כל אחד חושב לעצמו, אילו הייתי עשיר, כי אז מה, הייתי אוכל בשביל עצמי אתרוג, אתרוג ואולב, 4 מינים. אילו עשיר מופלג הייתי, הייתי אוכל שאתרוג ב-50 רובלים, המצווה שווה כל הון. שאל החפץ חיים, למה? בשביל מה כל זה? בשביל קיים מצווה מנו מובחר, עודר שבעודר, פעם אחת. במה ראשון, מצווה שנתלת לא מדאורייסה, בשער עמים זה רבון, אז איך על המקדוש? אמר החפץ חיים, מילה אחת של תלמותו יראה, שכרה עצום ורב מאותו אתרוג המהודר ביותר, מכל 4 מילים, ושויפר ומצה, מכל התרי"ג גם ביחד. ובדקה אחת, אפשר להגיד 200 מילים, 1,005 דקות, כתרי"ג אלפי מצוות. הם מכירים לסדר 5 דקות, סיים האיש, להרעיש את הלבבות. ואנחנו ממשיכים עם פינת חינוך, מאמר שני בסדרה המיוחדת בתקשורת נכונה במשפחה של הרב פנחס ברייר. אם נגענו במאמר הקודם בנושא התכונות שהילדים יורשים מההורים שלהם, רוצה לציין נקודה מעניינת שכדאי לקחת לתשומת לב. כל אחד מאיתנו יודע שהבית שלו יש ילדים שהתקשורת איתם זורמת יותר, שאיתם אין חיכוכים יומיומיים, יש הבנה, ולעומתם שילדים שאיתם אנחנו מוצאים את עצמנו מסתבכים שוב ושוב. מה שמפתיע הוא אומר, שברוב המקרים החלוקה הזאת באה בהפוכה אצל בן הזוג. אותו ילד שאנחנו מתקשים איתו, אז הוא שמתקשר באופן נפלא עם הבן זוג, בעוד הילד החלק ביניהם הוא הבעייתי בעיני הבן הזוג השני. במקרים רבים המצב הזה מהווה עילה לדיונים לא קלים בבני הזוג, שכל צד מרגיש שהשני מסנגר על הילד במקום ליישר קו. ההסבר המתיל לתופעה הוא אומר ככה, הילדים הם הבבואה של ההורים, התפוחים לא נופלים רחוק מהעץ. הילדים מקבלים את התכונות של ההורים, כמו בכל בית יש כאלה שדומים יותר לאבא, יש כאלה שדומים יותר לאמא. תכונות גנטיות, הוא אומר, בעוד בעסקת חבילה. ילד שדומה לאחד ההורים, אז דומה לו לטוב ולמוטב, גם בלכים, גם בחלקים הטובים, כמו גם בתכונות הפחות טובות. אם נשים לב, נראה שדווקא עם הילדים שדומים יותר לבן הזוג, מסתדר טוב יותר, מאשר עם הילדים שדומים לנו. זה מדהים. אנחנו בעצם כועסים על הילד, אבל בתת מודע אנחנו כועסים על עצמנו, שאנחנו קולטים שהתכונות הלא טובות כבר עוברות בירושה, זה מתסכל ומרגיז, וכל שאנחנו מסתדרים עם התוצאות של החסרונות האלו. והנה זה בא בחזוק. אמר הרב ברייר קם, במקום להבין שאנחנו הסיבה ועד בסך הכל התוצאה, אנחנו עוד כועסים על התוצאה. טוב, התלמוד מוחלטת מהסיבה, לכן קל לנו יותר להשלים עם התכונות החלשות, שהמקור שלהם הוא בבן זוג. וזה המצפון שלנו נקי. אנחנו יודעים, בזה אני לא אשם, זה לא קשור אליי. ממש כהגדרת חז"ל, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אנחנו מוכנים לקבל כל חוסר מושלמות. אנחנו יודעים, אנחנו גם יודעים להתמודד עם חיסרון, אבל קשה לנו להתמודד עם חיסרון, שאנחנו יצרנו. חיסרון שהמבנה הגנטי שלנו חתום עליו. הוא אומר, אני יודע, הרב ראי אומר, שאני יודע שכאלה גידו זה לא שייך, לא קיים. אין מושג של קשר פתוח עם ילדים מתגברים. הם הופכים באופן טבעי למופנמים, לא משתפים. אז הוא אומר, אני מרגיש חובה להציר, רבותיי, זה ממש לא ככה. להפך. דווקא מתבגרים מחפשים כל כך אוזן קשבת, רוצים כל כך שיתוף, רק לא מוצאים את מי לשתף. חובה עלינו ההורים להכשיר את הקרקע, כדי שנהיה שם בשבילם. זו השקעה, אולי אפילו השקעה ארוכה, זה לא מה שנבנה ברגע, זה מתמשך שנים. דווקא להורים הצעירים מתחילת הדרך, הדבר יותר קל, אפילו שבכל שלב אפשר לתקן וליצור תקשורת. בכל זאת, ככל שבונים את הקשר מכתחילה, הוא יהיה טבעי יותר. אנחנו ממשיכים עם ימי דהילולה, דהילולה של הגאון רבי משה פינקל זצ"ל, כ"ח מנחם אב תשס"ד. הגאון רבי משה פינקל זצ"ל, הבן של רבי זודו פינקל, ראש ישיבת ניר, עסק רבות בגיוס כספים לטובת הישיבה הקדושה, חודשים ארוכים, אב חטאת רגליו בין בתי הנדיבים, כדי לעזור לאבא שלו, ראש הישיבה, לגייס את הכספים שנדרשו להחזקתה. אבל למרות המאמצים האדירים שהוא השקיע עבור הישיבה, בסכומי הכסף הגדולים שעברו תחת ידיו, נזהר מאוד שלא ליהנות בעצמו שום הנאה שהיא לא הכרחית בכספי הישיבה, החי בצניעות ודחקות נוראה. כל אותן תקופות שהוא שהה בחוץ לארץ, הוא לא ראה שום צורך לנסוע במונית, תמיד היה מתבטא במר. אם יש אפשרות ללכת ברגל, למה לבזבז כסף של הישיבה? אז במקרים חריגים הוא התיר לעצמו לנסוע ברכבת. אחד מהבני המשפחה סיפר שבאחד הנסיעות של פשטה ימילסה הוא אסף בערב אחד סכום אדיר של למעלה מ$30,000. אבל כשהוא צריך לעזוב את המקום, פסק הוא נמצא במונית, הוא נמצא בדרך לא דרך להגיע לתחנת רכבת התחתית. שם עולה לרכבת בשעת לילה מאוחרת מאוד, ואת זה כדי לא ליטול ולו דולר אחד מתוך אותם 30,000. פעם אחת נכנסה הרבנית שולמן לבית שלהם, ולפליאתה היא הבחינה שהדלות והעניות זועקת בכל בני אפשרית. עניות שלא התאימה אפילו לאותם ימים שבהם המצב הכלכלי היה ירוד מאוד, אפילו ארון בגדים לא היה בבית שלהם. היה מאוד תלוי מקיר אחד לשני שעליו תלו בגדים. הקירות המתקלפים היו נופלים מדי פעם חתיכות ממעט ציד שנותר בהם. גם בקרב התנור לא היו שם, בזבוז כספי הישיבה שלו לצורך. למרות הדחקות הנורא, הרבנית פנתה לראשי ורבי אליעזר יהודה ותמה בפניו. איך הוא נותן לבן שלו לחיות בחיי עניות שכאלה? בשם הדבריה התבטא ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה בהתבטאות נדירה על ההנהגה של הבן שלו שהסתפק במועט. הוא אמר, מה אני אעשה לו? אין ספור פעמים התחננתי בפניו שיועיל לרכוש לעצמו מעט ריהוט, והוא סרב. אבל מיד אחרי זה החליט רבי אליעזר יהודה שהוא צריך לעשות ככל יכולתו כדי לסייע לבן שלו. הוא מיד התכנס בפינת החדר, נטל צבר תהילים, והתחיל לקרוא פרקי תהילים. אחרי כמה זמן אמר, אני עשיתי את מרב ההשתדלות, ניתן ואילך קדוש ברוך הוא יעזור, ישלים את כל מחסורו. עבור יומיים הוא ספר, זכה רב מוישה בהגרלה בדירה, בדירה בעיר בת ים, אחרי שמכר את הדירה, שהוא זכה בה, אז היה לו סכום כסף, לרכוש את הפרטים של חוסרים בבית שלו, בלי להשתמש בכספי הישיבה הקדושה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים על דף פעמי בעל אוכל. אנחנו הולכים לשעה טובה בסימן תף-ת-זיין-ת-ב. מי שלא רוצה להם תחום אני עבור יום טוב ראשון, אין יכול להעבר. עבור יום טוב שני. כך בואו נוסעים העניינים. יכול לראות כולם לעמוד השלוחה 2 בשום מצא הרבנים הגאונים. טוב בתורה ולראות נחת. וכזרפינו, כבר גם אנחנו תעני עד החיים ועל אוכל. יש את הרבה בו שני ימים קובעים שגלו שני ימים קובעים שגלו סוף של או יום שבת יום טוב רצפים צריך לעשות לנו תחומים לעשות לנו תחומים ולפרד עבור כל אחד מהם ולכן אם מעלות באמצע ומערב באמצעות, שנייה במקום היבור, בזמן יש משהו צריך שהוא יישה שם בקבוצת היום הראשון, ובין וגם בקבוצת היום השני. ואם מערב באמצעות הנחת מזון שתי סעודות, במקום היבור למשך צבא בין השמושה, יכול להניח, בערב היום הראשון, אין פתוח, המזון, עבור שני הימים. עוד פעם, נחזור, נתחיל את דף רעים בהלוכה של היום, אולי לא שמו קצת ברור. שוב דף רעים בהלוכה, מי שלא עשה עירוב תחומין עבור יום טוב ראשון, האם יכול לערב עבור יום טוב שני? על כך ולא נשים העניים, נוכל ללמוד כולנו בדף רעים בהלוכה של היום, ולשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, שלוחה אחת. וכדרכן נלמד גם אנחנו את מנה דפיים בהלוך. כפי שכבר למדנו שהימים טובים של גלויות או שבת ויום טוב רצופים, צריך לעשות ערב תחומים בנפרד עבור כל אחד מהם. ולכן, אם הוא מערב באמצעות שהייה במקום העירו בזמן מנשמו שלו, צריך להיות שם, בין מכניסת היום הראשון ובין מכניסת היום השני. ואם הוא מערב באמצעות הנחת מזון שתי סעודות במקום העירו ולמשך זמן מנשמו שלו, יכול להניח בערב יום הראשון את אותו המזון עבור שני הימים. הוא לפרש את זה בנוסח של בזה העירו, שאומרים אחרי הנחת המזון במקומו. וכדין, מי שמניח מזון לעירוב תחום מנעבור מספר שבתות. והמזון צריך להיות מונח במקום שלו, בין בכניסת יום ראשון ובין בכניסת יום שני. ובכניסת יום שני, העירוב של יום השני חל מאליו. אם ירצה בכך מסיבה כלשהי, הוא רשאי לקחת המזון לביתו, שלי להחזיר אותו למקומו לפני כניסת יום השני. וכפי שלמדנו, דינם של שני ימים ראשונים שונה, של ימים ראש השונה, שונה מדין שני ימים טובים שבחוץ לארץ, הם נחשבים כיום אחד, ועד רבה, לא ניתן לעשות עבורם עירובים נפרדים, ולכן העירוב שעושה בכניסת היום הראשון, חל גם עבור היום השני. שאולה עשה עירוב תחומין, בערב יום הראשון עבור היום השני, אם הוא יראה עבור היום הראשון באמצעות שהייה במקום העירוב בזמן נשמשות, או שהוא יראה באמצעות הנחת מזון שתי סעודות, אלא שהוא לא פירוש שהעירוב יכול גם ביום השני, יכול לערב עבור היום השני באותה צורה שבה יראה עבור היום הראשון, דהיינו באמצעות שהייה באותו מקום בזמן נשמשות, או באמצעות הנחת אותו מזון ששמש עבור ביום הראשון באותו מקום. הוא כשמערב באמצעות שהייה במקום, לא צריך לומר מרמה, כדין כל מי שמערב באופן זה, וגם כשהוא מערב באמצעות הנחת מזון, לא צריך לומר את נוסח בזה העירוב, כמו שכבר חל שם העירוב, על המזון הזה ביום הראשון, ועד רבה, אסור להגיד כלום בזמן שעושה את הערב עבור היום השני. זאת אומרת שהוא בשייתו במקום, הוא לא יאמר שביטתי במקומי. כשהוא מניח את המזון, הוא לא יגיד בזה העירוב. כמו אחר, הוא גם לא יברך על עשיית העירוב, ולמה? יש איסור של החונה, שבת ליום טוב, ולהפך, לכן מיום טוב לראשון, ליום טוב שני. במירות האלה הוא נראה כמייכין, מהיום הראשון ליום השני. ודיעבד, אם הוא אמר בברך, העירוב חל. התניה של עירוב תחומין עבור היום השני באמצעות שהייה בזמן השמשת במקום שונה ממקום השביתה של היום הראשון. אם הוא מניח זה מקום שונה ממקום השביתה של היום הראשון, אז יש 20. בגלל שביום הראשון אסור לו ללכת עד לסוף התחום של המקום הזה. אם כן, כשהוא מגיע למקום הזה בסוף היום הראשון, והוא שואב בו בזמן בין השמשת של יום השני, זה רק כמייכין. מייכין מהיום הראשון השני. ויש אומרים שטעם האיסור משום שהוא קונה שביתה חדשה בשבת, או ביום טוב. יש מתירים, יש להחמיר. עשיית עירוב עבור היום השני באמצעות הנחת מזון במקום אחר, היא אסורה לכל הדעות. בנוסף לכל הטעמים האמורים, שגם אם הוא השתמש באותו מזון, כיוון שהוציאו אותו ממקומו שלא על מנת להחזיר אותו, נותן ממנו שם עירוב, ועליו איפה להכיל שם עירוב על המזון באמצעות אמירת מוזח, וזה העירוב. היא הכרחית לתחולת העירוב. הוא מכיוון שאיסור החונה אפילו בדיבור, כאשר הדיבור יותר חלוץ כלשהי, אז מה זה שבאמירה שלו הוא עובר על איסור החונה מהיום הראשון השני, וגם בדיעבד העירוב לא חל. זה דבר הדין גם בנוגע לעשיית עירוב באותו מקום באמצעות מזון אחר, שואיל ועליו להכיל שם עירוב על המזון, אז אסור משום איסור החונה. עד כאן בניין דפעמים הלוחה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. אם המזון של עירוב תחום נמלח במקומה ביום, אבל נאכל בזמן מן השמושס, לדעת השולחן ערוך העירוב חל, ויש מהראשונים שסוברים שהוא לא חל. בזמן הנחת המזון של עירוב תחום במקומו, צריך לברך ברוך אשר קידשו מצווה בצירון על מצווה עירוב. חובה להגיד בזמן שהוא מניח את המזון או אחרי זה, בזה העירוב יהיה מותר ללך במקום זה 2,000 אמה לכל רוח. מי שמערב, אבל לכמה שבתות הוא צריך לפרט את השבתות שהוא מערב, למשל, כגון לכל שבתות השנה. תפליג מהם אחורה, אני זוכר מה שמענו באותו יום בקצרה. שתי חצרות שלא הרבו חצרות ביניהם, ואחת עם השנייה, ויש ביניהם בור מים. חלק ממנו חפור בשטח של החצר הזו, חלק בשטח של החצר השנייה. מותר לדיירי החצרות לשאוב מים מהבור בכלים שהובאו מהחצר, להכניס אותם לחצר, ויש מי שאוסר. אבל אסור לדיירי החצרות להכניס לשטח הבור כלים שהובאו מהבית בשבת, כך גם אסור להכניס אל הבית מים שנשאבו מהבור בשבת. ולמה? שהבור נחשב כחצר משותפת לשניהם. וגם אם כל אחד שואב את המים רק בחלק הבור שנמצא בשטח של החצר, הרי זה כמשתמש ברשות חברו, כמובן שהמים שבכל הבור מעורבים. האיסור הזה הוא גם אם המחיצה המפרידה משתי החצרות עוברת מעל לחלל הבור. דף אני מתלום דבלי. איזה קורבן מקריב גר שהתגייר? והמם מועילה הקרבת חצי כן, וכיצד הוריד רב שמעון בן גמליאל את מחיר העופות. כך ועלו נושאים העניינים, נלמד במסכת קריסוס, דף ח'. ולקראת סיום רבותיי, חפצים בחיים, ערב ראש חודש אלול, רבותיי, כולכם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד הימי בספר חפץ חיים. בדוח הסעיפים שנלמד היום, איפוס רכילוס כלל ג', סעיפים ב' ג' ד', חפץ חיים דן בהתרחשות שאדם עלול שבה אדם, עלול אדם שהיה כבר קורבן לשנורא, להיכשל גם הוא באיסור, בתום לב, מתוך פעולה של הגנה עצמית כביכול. הוא מספר על ראובן שדיבר על שמעון לפני לוי, ולוי מספר לשמעון. אז אסור אשר אחר כך לשמעון אמר, איך דיברת עליו לפני לוי? כי על ידי זה, גם עובר על איסור חילוס מחמס לוי, הוא מספר על לוי שאמר לו. זאת אומרת שהאחד ששמע שדיבר עליו לשנורא, אסור ללכת להוכיח את המדבר. הוא מרחל בזה על אותו אחד שסיפר לו. הביאור מסוף המציינים של אל בפתיחה חפץ חיים מתייחס למקרה ששמעון כן ניגש לאותו אחד שדיברו על השנור, כן ניגש לבעל על השנור, לזה שסיפר ומוכיח אותו. אז במקרה כזה הוא אומר, עלול להיות שאותו אחד שסיפר יקחי שיגיד, מה פתאום הוא שיקר, לא אמרתי לך כלום, ואז הוא יחזור ויגיד לו, למה שיקרת? הוא אומר במקרה שזה ככה מתפתח, מדגיש חפץ חיים לא לחזור שוב על היוולתו, ולחזור על ההוא ולהגיד לו, כן אמרת, לא אמרת. אלא לשתוק ולקבל על עצמו את החשד של שמעון ששיקר, ולא לחזור ולהתעקש על הדברים. ובוודאי שאסור להגיד לשמעון, בוא איתי ותיווכח שככה אמרת. אם הוא יגיד את זה, אז יעבור שוב על איסור החילוס, וגם על בין נצנר ראובן, ויעבור על ולוסיסו על אופכת. ולשים רבותיי התחזקות יומית. חבר חיים אמר, כמה חמורה פגיעה במומן החיירים. הלוך אומרת שהגונב ממון חברו ואין לו לשלם, ונמכר בגנבוסי. כמו שכדאי לאדם להשפיל את עצמו למדרגה של עבד. נמצא שפחה כנענית, להוליד עבדים עבריים, עבדים כנענים, סליחה, וכדומה. ובלבד לתקן את המון הגנבה. רבות הגדולים ככה מובה. משתדל רבותיי להשקיע מאמץ, לנסות להיזכר אם יש לנו איזה חוב של ארון או של חפץ, ונמהר להשלו. עד כאן דברינו לעולם רבותיי, שלא יהיו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני. שבת שלום, חודש טוב, חודש אלול מוצלח.